שלום לכם, אתם על כל הרופאים בטבע ישראל ואני איתם הרועי. בפרק היום אני מארח את פרופסור שאולי לברן, שהוא פסיכיאטר מומחה לטיפול בהתמכרויות, מייסד שותף ומנהל אקדמי של המרכז הישראלי להתמכרויות. אנחנו נדבר על העלייה במפלס ההתמכרויות מאז פרוץ המלחמה לחיינו, הדרכים לטפל בה, סימנים שאפשר להבחין בהם מראש עד כמה שאפשר, המשמעות של הגנטיקה בכל זה והאלמנט הנפשי הלא פשוט שצריך להתמודד איתו, אלמנט הבושה. זה פרק שחשוב לשתף כדי שנוריד עד כמה שאפשר גם את מפלס הבושה, אולי נסייע לכמה שאפשר יותר אנשים, אז נשמח אם תעשו זאת, זה יעזור לנו להעלות את המודעות. שתפו את הפרק עם כמה שיותר אנשים, סמנו לנו עוקב, דרכו אותנו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. האזנה טובה. פרופסור שאולי לברן, שלום.
שלום.
אמרתי בפתיח ואני אגיד שוב, שאתה פסיכיאטר ומומחה בטיפול בהתמכרויות, מייסד שותף של המרכז הישראלי להתמכרויות.
מדויק.
אז נושא השיחה אנשים מבינים, נכון? אנחנו הולכים לדבר על התמכרויות, טיפול בהתמכרויות, בהקשר כמובן של מה שעברנו פה.
נכון, אבל אני כן ארחיב ואני אגיד, התמכרויות זה הקצה.
עברנו ועוברים.
בדיוק. אני מקווה שאנחנו נדבר על שימוש בעייתי בכלל. כי רוב האוכלוסייה נמצאת איפשהו בין שימוש לשימוש בעייתי, ומתי מעט מפתחים התמכרויות. אז אני מקווה שנרחיב את העירייה גם.
אוקיי. אז רגע, לפני שזה אני אעשה רגע איזשהו מסגור של הדבר. אנחנו מדברים כחלק מסדרת מטפלים בנפש, שבמסגרתה טבע ישראל רוצה להנגיש תכנים שקשורים לנפש שלנו, ולכן יש הרבה מאוד פרקים, הנפש שלנו סביב מלחמת חרבות ברזל ורואי 7 באוקטובר, וכל מה שאנחנו חווים בשנה ויותר האלה, יש רשימה של פרקים, שאם עדיין לא האזנתם, אז אתם מוזמנים להאזין, גם עם פרופסור אריה שלב, עם פרופסור יאל פרוכטר, ופרופסור קלומק, שאני לא יודע איפה נמצא כרגע הפרק הזה ברצף, אבל תעקבו ותקבלו כמה שיותר תכנים ש... שיכולים לסייע לכם או לאהובכם. מה אתה אומר? התמכרויות?
אני אומר שברגע שאמרנו נפש, הנפש שלנו לא מאוד אוהבת לסבול, ובשנה ו4-5 חודשים האחרונים היא סבלה כאן יותר מאי פעם. וזה מתחבר מאוד לתחום שלנו.
אתה יודע, לפני שנדבר על מה שקרה בשנה ומשהו במרחב הזה של התמכרויות, ונדבר על זה בהקשר האקטואלי, ישב פה על הכיסא הזה, לא מזמן, איש שאני מאוד מאוד אוהב בשם דובל גליקמן. שהתוודה ברעיון בפודקאסט של שלומי אלדר, הוא כבר דיבר על זה בעבר, על ההתמכרות שלו לאלכוהול, אבל הוא אמר משפט שהולך איתי מאז, ואני חושב שאיתו אפשר להתחיל את השיחה שלנו. כלומר, אני הייתי אלכוהוליסט גם כשהייתי בן 9 ולא ידעתי מה זה אלכוהול. כלומר, התמכרות, עובדת היותי מכור, היא לא קשורה בכלל לאלכוהול, לדבר כזה או לדבר אחר, זה יכול להיות, אני הייתי אלכוהוליסט גם אז, זה המבנה הנפשי שלי, הכימי, whatever, איכשהו, הוא לא הגדיר את זה בדיוק ככה, אבל הבנת אותי. השאלה, אם אתה כמישהו שבאמת בר סמכה בתחום, יודע להגיד לי, תשמע, זה לא משנה מה תעשה, יש בך את הגן הזה, וזה יהיה איתך, ואתה צריך פשוט להישמר מפניו. או שזה נסיבות חיים שאנשים יתגלגלו לתוכם, והם... איך זה... תסדר לי רגע את המשתנים, ומשם אנחנו נצלול דבר דבר.
בסוף סידרת אותם עכשיו. גנים זה פוטנציאל. נסיבות חיים מחליטים, עם מחליטות עם הפוטנציאל ימומש או לא. במילים אחרות, אנחנו מתייחסים להתמכרות כלהפרעה קודם כל רפואית, וזה אומר שיש לה רקע ביולוגי, לדוגמה גנטיקה, יש לה רקע פסיכולוגי, שזה אומר אירועים טראומטיים, במיוחד בשלבי חיים מוקדמים וכך הלאה, ויש להם אגב גם מרכיבים סביבתיים. ככל שיש חשיפה בגיל מוקדם יותר, הסיכוי שלי לפתח התמכרות גדול יותר. ספציפית להתמכרויות, אנחנו מוסיפים עוד מימד, ואנחנו קוראים לזה הפרעה שהיא ביו-פסיכו-סוציאלית רוחנית גם. ואולי לזה דובה להתכוון, שמאז שהוא זוכר את עצמו, יש איזשהו בור בפנים שהוא מתקשה למלא. אבל דווקא כאן במציאות הישראלית אני אגיד שכל אדם בינתן טריגר מספיק חזק, בינתן טראומה מספיק חזקה, עשוי למצוא את עצמו בורח למשהו שיקל על הספל. חלק גדול מאיתנו, אגב, יברחו לסמארטפון. בין אם זה לגיימינג, בין אם זה למדיה חברתית, חלק מהאנשים לפורנוגרפיה, לימורים אונליין, חלק מהאנשים יברחו למזונות אולטרמובדים, לפחמימות וכך הלאה, ואז חלק יברחו לאלכוהול, לתרופות מרשם מסוימות, לקנאביס, לסמים. כלומר, אנחנו צריכים לראות את זה יותר כספקטרום, מאשר לחלק את האוכלוסייה לשתי קבוצות לגמרי מובחנות היטב, המכורים והלא מוכרים, המכורים והלא מכורים. כולנו נמצאים איפשהו על הספקטרום, ואחד הדברים הטובים שקרו בשנה האחרונה, כי קרו הרבה דברים לא טובים, זה שסוף סוף אנחנו מדברים על זה, שכולנו נמצאים איפשהו על הספקטרום.
אז, אבל הספקטרום הזה, איך הוא, תתאר לי אותו רגע, כלומר, זה גנטיקה שהיא, אתה צריך לזהות אותה מגיל צעיר ולהגיד, אוקיי, אנחנו על הספקטרום, מה עושים עכשיו, פרופסור?
אז קודם כל, בוא נדבר על גורמי הסיכון.
אוקיי.
אז גנטיקה, אנחנו לא בודקים גנים לכל אדם, אבל אם יש לי קרוב משפחה, דרגה ראשונה שמתמודד עם התמכרות, אז סביר להניח שאני בקבוצת סיכון. דבר שני, מה זה אומר סביבה פסיכולוגית שמעודדת התמכרויות? יש לזה כמה חלקים. קודם כל, סביבה טראומטית. ככל שיש יותר טראומות מוקדמות, אנחנו קוראים לזה באנגלית adverse childhood events, אירועים טראומטיים בילדות, וזה יכול להיות הזנחה, זה יכול להיות התעללות, זה יכול להיות סביבת חיים קאוטית וכך הלאה. דבר שלישי, זה מה שאמרתי, המרכיבים החברתיים. ככל שאנחנו חשופים למשהו בגיל צעיר, קוראים שני דברים. אחד, אנחנו מרגילים את המוח שלנו לאיזשהו גמול מיידי. דבר שני, אנחנו פחות מפתחים את היכולת להתמודד עם כל מיני אירועי דחק שהם חלק מהחיים. אז כל אלה גורמי סיכון, כלומר, ככל שיש לי יותר התמכרויות במשפחה, ככל שאני בסביבה יותר טראומטית, וככל שמגיל צעיר חומרים ממכרים והתנהגויות ממכרות יותר נגישים לי, הסיכוי שלי לפתח התמכרות יותר גדולה. את הגנטיקה אנחנו לא יכולים כל כך לשנות, את הסביבה אנחנו מאוד יכולים לשנות.
תראה, אתה יודע, אני אנצל את העובדה באמת שאתה פרופסור, ויש לך פרספקטיבה רחבה מאוד על הדבר הזה, שהיא גם מעבר לקלינית, כלומר, היא גם היסטורית, פילוסופית אולי קצת, ואני אנסה רגע באמצעותך להבין, תראה, מה זה התמכרות בעצם? הרי אתה יכול גם להגיד, שומע? אתה גם לא אמור לאכול סוכר, בכלל. זה לא קשור אפילו אם שתית קצת עם סוכר או קצת, בכלל, גם הסוכר כשלעצמו זה גם התמכרות כשלעצמה. כלומר, איפה אתה מסרטט את הקו בחול בתוך החיים המודרניים שאנחנו חיים, האינטנסיביים, המסובכים, אתה אומר לי אוכל סופר מעובד, תשמע, אנחנו חיים במציאות סופר מעובדת.
ממש, ממש. אז אני אגיד שיש קריטריונים רפואיים שאיגוד הפסיכיאטרי האמריקאי וארגון הבריאות העולמי הגדיר, אני דווקא לא רוצה ללכת לשם. אני רוצה ללכת לפשוט.
אוקיי.
כשיש לי אובדן שליטה על התנהגות מסוימת.
כלשהי.
כן. ואני בעצמי מתקשה לצמצם אותה למרות ניסיונות חוזרים, בצורה שמזיקה לי, לתפקוד, לקשרים האנושיים שלי, להגשמה העצמית שלי וכל מיני דברים אחרים, אז מבחינתי זה בתוך ספקטרום ההתמכרויות. כלומר, זה קודם כל התנהגות, שתיים, שאני בעצמי מרגיש שאיבדתי שליטה לגביו. מה זה אומר שאיבדתי שליטה? שאני עושה את זה יותר ממה שתכננתי. שאני עושה את זה בתדירות הרבה יותר גבוהה ממה שתכננתי. שאני עושה את זה בנסיבות שהן שונות ממה שתכננתי. שאני מנסה לצמצם אותה ואני לא מצליח לצמצם אותה, ואני מרגיש שאני משלם עליה מחירים. השפה של התמכרויות היא רלוונטית.
ואז מה? מה צריך לקרות?
אז הדבר הראשון שצריך לקרות, זה ההבנה שאני יכול לשנות התנהגות כששני דברים פוגשים אחד השני, מוטיבציה ומסוגלות. כלומר, רצון ויכולת הם שני הדברים שעוזרים לנו לשנות כל התנהגות. למה אני אומר את זה? לנו כחברה הרבה פעמים, במיוחד סביב התמכרויות ושימוש בעייתי, יש אובססיה עם מוטיבציה ורצון. הוא כן רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה מספיק. למה הוא לא רוצה? אם יש לי רק רצון ואין לי מסוגלות, הפער הזה הוא פער מתסכל בטירוף. עכשיו, אם אני מועד גם ככה לשימוש בעייתי או להתמכרויות, מה אני עושה כשאני תוסכל? הולך ושוטה, הולך ומעשן, הולך ובולע, הולך ומסניף, הולך וצופה. ולכן אנחנו צריכים לעבוד על השילוב של מוטיבציה ומסוגלות. אז קודם כל, מה הסיבות שגורמות לי בכלל לרצות להשתמש? בוא נדבר רגע בכנות על מה המחירים שאני משלם. יש המון אנשים שהם very high functioning, שמרגישים שהם מאבדים שליטה סביב התנהגות מסוימת. כי הם לא משלמים על זה בעבודה, כי הם עובדים אחלה, הם אלפות. הם משלמים על זה הרבה פעמים במערכות יחסים, עם בני או בנות הזוג, עם הילדים, יחסים עם הגוף וכך הלאה. אז קודם כל, משם באה המוטיבציה. אנחנו משתמשים בחומרים ממכרים והתנהגויות ממכרות, כי אין מה לעשות, הם גם עוזרים לנו. אז אנחנו צריכים לאזן את זה בשאלה, אז אם אנחנו נעזרים בהם, למה אנחנו רוצים להפסיק את זה, או למה אנחנו רוצים לצמצם את זה, או למה אנחנו רוצים לווסת. משם באה המוטיבציה. אבל כמו שאמרתי, מוטיבציה לבד זה לא מספיק, אנחנו צריכים להגדיל את המסוגלות. כמעט כולנו משפרים את המסוגלות, שאנחנו לא עושים את זה לבד. אז קודם כל, מוסר הסגל מספר אחד, לא להישאר עם זה לבד. לפנות לקבל עזרה, כשעזרה אגב, יכול להיות מהחבר הכי טוב, מבן או בת הזוג, מקרוב משפחה, לפעמים גם עזרה מקצועית. הדבר השני, שלפעמים, במיוחד אם אני לא בקצה, הדרך להגיע למטרה ארוכה זה להתחיל בצעד קטן. במילים אחרות, איך אני מגדיל מסוגלות? אני מתחיל בבייבי סטפס. במקום שאני אציב לעצמי עוד פעם יעד שאני לא אעמוד בו, אני אתחיל דווקא מבייבי סטפס ואני אציב לעצמי יעד שהוא נגיש יותר, שהוא קל יותר, שאני אשתף מישהו, שאני אבקש עזרה, כדי שבסוף היום אני אגיד, וואלה, פעם ראשונה מזה הרבה זמן, החלטתי שאני מצמצם משהו ואני מצליח, אולי אני מסוגל יותר, וכך אנחנו עובדים, מוטיבציה ומסוגלות, רצון ויכולת.
תראה, מקשיבים לנו עכשיו אנשים, הרשת מלאה בקבוצות תמיכה, ובהרבה מאוד גם, נקרא לזה תוכן, שקשור בשינוי הרגלים. אוקיי? זה בשנים האחרונות הלך ותפס תאוצה יותר ויותר הנושא הזה. מה ההבדל בין שינוי הרגלים לבין טיפול בהתמכרות? כלומר,
שאלה מצוינת, כי כמו שאמרת, מה זה התמכרות או רמזת, זה הרגל בעייתי במיוחד, כן? אז אנחנו קודם כל נמצאים שוב על איזשהו ספקטרום. אולי ההבנה שהתמכרות הרבה פעמים נולדת מתוך סבל גדול מאוד, שמחפש איזשהו מזור, איזושהי הקלה, וכשהסבל הוא גדול והוא כרוני, בין אם זה כאב פיזי כרוני, בין אם זה כאב נפשי כרוני, כמו שאנחנו רואים את שניים בשנה וחצי האחרונות, ככל שיש יותר סבל ברקע, האדם מחפש יותר מזור, יותר הקלה, פונה לאותה התנהגות או אותם חומרים, שוב ושוב ושוב, עד שהוא כבר לא יכול לשלוט בזה. ולכן, טיפול בהתמכרויות בהגדרה, מחייב טיפול בגורמים שהביאו להתמכרויות. באותו סבל שיכול להיות דיכאוני, חרדתי, פוסט-טראומטי, כאב כרוני, כי בלי להתייחס לסבל, קשה מאוד להתייחס להתמכרות. ההתמכרות נולדת מתוך איזשהו ניסיון נואש לפתור בעיה שאני מתמודד איתה, שבשלב מסוים אני בסוף מגדיל את הבעיה, אבל היא נולדת מתוך סבל. זה אולי אחד ההבדלים הגדולים, ולכן אנחנו חייבים לפנות להפרעה הפסיכיאטרית או להפרעה הגופנית שמהווה את הבסיס לאותה התנהגות שאדם התחיל בה כדי לנסות להקל על עצמו בכל מחיר.
פרסמתם לאחרונה מחקר שעוסק בטראומה ובשימוש בחומרים ממכרים בעקבות המלחמה, שזה ליבת שיחתנו היום. יש קשר בין טראומה ופוסט-טראומה לשימוש בחומרים ממכרים?
חד משמעית, שלושה סימוני קריאה. ללא ספק.
תסביר.
קודם כל, מה שאמרתי עכשיו, אנשים משתמשים בחומרים ממכרים כדי להקל על סבל. איפה שיש טראומה, הרבה פעמים יש סימפטומים פוסט-טראומטיים. אגב, לא כולם מפתחים מה שנקרא תסמונת פוסט-טראומטית, יש אנשים שמפתחים בעקבות אירועים טראומטיים, סימפטומים דיכאוניים, סימפטומים חרדתיים, הפרעות שינה שונות, דברים שמתבטאים בגוף, וחלק מפתחים תסמונת פוסט-טראומטית. אז כשאנחנו מדברים על מה שקורה בעקבות טראומה, אנחנו לא מדברים רק על מה שנקרא PTSD, או תסמונת פוסט-טראומטית, אנחנו מתכוונים לשלל ההפרעות הפסיכיאטריות, ולפעמים גם הגופניות למיניהם, שמתפתחות בעקבות טראומה. אחרי אירועים טראומטיים, כשמתפתחות הפרעות, האדם מחפש דרך להקל על עצמו. נתן לך נתון מהמחקר עצמו. בקרב אלו שמדווחים על סימפטומים פוסט-טראומטיים משמעותיים, 53% מתארים בעצמם שהם עושים שימוש בעייתי בחומרים. יותר מאחד מכל שניים, שהכוונה לאלכוהול, קנאביס, תרופות מרשם ממכרות וסמים. כלומר, אנשים שחוו אירועים טראומטיים, אז אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, אירוע טראומטי, חלק גדול מהאנשים לא יפתחו הפרעה פוסט-טראומטית. חלק קטן אגב, יפתחו מה שאנחנו קוראים צמיחה פוסט-טראומטית. בעקבות אירוע, זה יכול להיות אירוע משנה חיים, הם יגידו, הבנתי, מה שהיה לפני זה, הרבה טעויות. לא הקדשתי מספיק זמן למשפחה, לא עסקתי בדברים שחשובים לי, לא חייתי את החיים שנועדתי להם. אז כולנו מקווים להחלים ולפתח צמיחה פוסט-טראומטית. אבל אלה שמפתחים סימפטומים פוסט-טראומטיים, או הפרעות דיכאוניות וחרדתיות, יותר מ-50% פונים לחומרים ממכרים כדי להקל על עצמם. עכשיו, בטראומה ממושכת, זה לא אירוע חד פעמי, תאונת דרכים. טראומה ממושכת, הסטרס ממשיך. הסטרס ממשיך, הרצון והניסיון שלי להקל על עצמי ממשיך. אני חוזר על אותה פעולה עשרות מאות אלפי פעמים, עשרות מאות אלפי פעמים, כך בדיוק מתפתחת התמכרות.
תגיד, איך הגעת לזה?
בעצמי?
כן.
במהלך ההתמחות שלי בפסיכיאטריה, אני קלטתי שיש המון חמלה כלפי מטופלים שמתמודדים הפרעות פסיכיאטריות, עד שמגלים שיש להם התמכרות. ברגע שמגלים שיש להם התמכרות, פתאום מתייחסים לזה או כאל בעיית משמעת, או כאל בעיה חברתית. יש כאן משהו that doesn't make sense. אחת ההפרעות, או אחת התופעות האנושיות, הוותיקות, המוכרות ביותר, חובה הכי הרבה סטיגמה דווקא במקצוע שנלחם בסטיגמה בהרבה מאוד תחומים אחרים. ואני מודה שהסתכלתי מן השמאל אז וראיתי שביחס להרבה מאוד תחומים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לנתח אנשים שנמצאים ביבשת אחרת בעזרת רובוט, תחום ההתמכרויות בישראל הוא היה פרימיטיבי בצורה מעוררת השתאות.
מה זאת אומרת? זה... קראתי לאחרונה, חזרתי לספר שפעם העמקתי בו יותר, תולדות השיגעון בעידן התבונה.
של מישל פוקו.
של מישל פוקו. והספר הזה, למי שלא זה, אני גם ממליץ לכולה, הוא מתאר למעשה בצורה מאוד, את איך אנחנו מסגרנו את תחום הפרעות הנפש, והפך, האנשים הם למעשה כמצוראים. ובמובן הזה, תוך כדי שאנחנו מדברים, זה כל הזמן עולה לי בראש, המסגור של הדבר. כלומר, אתה בעצמך מספר על הסיפור שלך, אתה אומר, האנשים שסבלו מהתמכרות, הם היו מחוץ לתחום. כלומר, הם יותר קשה, זה מצטער לך כהפרעת משמעת, כאיזשהו משהו, זה לא משהו קליני. והנה אתה בא, פרופסור שאולי לברן, יש לך כבר איזה חתיכת קילומטראז' במקצוע הזה, ואתה בא עם מחקר חדש שאתם עושים במרכז הישראלי להתמכרויות, ואתה נותן לנו פה נתונים, ומסביר, חבר'ה, זה לא עניין משמעתי.
זה גם לא עניין משמעתי, זה גם לא משהו שנוכל לשים במושגים של מישל פוקו על ספינת שוטים, כי אם נשים את זה, אז כולנו נהיה לספינה. בטח בעידן הטכנולוגי צריך להגיד. אני חושב שעצם השיחה שאנחנו מנהלים עכשיו, ולמי שמאזין לנו, זה אצל כולנו.
היא לרדת מהספינה ולתת לכולם לשחות.
בדיוק, כי זה אצל כולנו. זה בכל בית כמעט, או בכל בניין, או בכל שכונה, או בכל קהילה, ואיפה שלא מדברים על דברים, הם רק הולכים ומחריפים. והתמכות הרבה פעמים מתאפיינת גם בהרבה בדידות, בהרבה בושה, בהרבה אשמה. אם אנחנו לא מדברים על התופעה, אנחנו מחמירים את הבידוד, אנחנו מחמירים את הבדידות ואת האשמה, ומחמירים את הבעיה.
זה כל מי שאי פעם נתקל באישיות מתמכרת, שהיה לה איזשהו רקע צהוב, בזה, והיא התראינה, והיא מספרת, והיא מנסה לעלות מודעות, וזה, אז תמיד אומרים, הרגשתי בדידות באמת מאוד גדולה, וזה באמת דבר שקשה מאוד שלא להבין אותו, כי אתה, זה באמת מעורר הרבה מאוד בושה.
אנחנו חברה שכשאתה מסתכל על מה הדמויות שאנחנו מעריכים, מעריצים, הרבה פעמים מעריכים ומעריצים את אלה שמתמודדים עם הרבה קשיים, את האיש ברזל, את האנשים ש... הרבה פעמים אנשים שמתמודדים עם שימוש בעייתי והתמכרות מרגישים שהסביבה עלולה להסתכל להם כאילו הם נכנעו לסבל. הם לא לגמרי ידעו להתמודד. כי יש התמכרויות אגב, כמו התמכרויות, אני לא במקרה לוקח איירון מן קיצוני, כן? לא כל אדם שניגש לאיירון מן. אבל יש גם התמכרות, גם אם היא לא פורמלית לספורט ולעבודה, אבל אלה התמכרויות שהחברה מריעה להם, עם מוחד כפיים. התמכרות לחומרים ולהתנהגויות אחרות, הרבה פעמים החברה עדיין מסתכלת בעין קצת עקומה. עכשיו, רוב האנשים שמתמודדים התמכרות, הם השופטים מספר אחד של עצמם. הדבר האחרון שאני רוצה, שיתמר יסתכל עליי בעין עקומה, כשאני מסתכל על עצמי בעין עקומה. אז עדיף לי לא לשתף.
קודם כל, יתמר מכור לטלפון.
או, נעים מאוד גם שאולי.
אז זהו,
אז אולי נדבר על זה שכולנו בדיוק בסירה הזו ביחד.
אנחנו כולנו מכורים. בגלל זה המסגור, בגלל זה אני כזה נורא מנסה להבין את זה. כולנו בסוף, אנחנו חיים ב... בהתמכרות אחת גדולה.
ובכל זאת...
מי לסוכר, מי לטלפונים, מי למסכים, מי לסמים, מי לקנאביס וסמים.
אבל כן צריך להגיד שיש כאן סכנה. הסכנה היא שאם נכניס את הכל לאותה קטגוריה, דמה בנפשך שכולנו יודעים מה זה יום מבאס מאוד, חלקנו מה זה יום מבאס באופן קיצוני, וחלקנו מה זה יום דיכוני, וחלקנו מה זה אפיזודה דיכונית. אבל אם נשים את כל המצבים הדיכונים באותה סירה, אנחנו נפספס גם את החמלה ואת הטיפול לאלה שמתמודים עם הפרעה דיכונית מג'ורית. אז יש כאן גם סכנה. באמירה כולנו מכורים, יש מרכיב של חמלה, ומה שנקרא אוניברסליות, ומצד שני אנחנו כן צריכים להגיד, יש התמכרויות שהורגות, אוברדוס, מנות יתר וכולי. יש התמכרויות שאורגות באופן איטי יותר. אגב, שתי המובילות זה טבק ואלכוהול, הן המובילות בעולם. יש התמכרויות שפוגעות במערכות יחסים באופן יותר קיצוני. אז מצד אחד האמירה היא נכונה, מצד שני אנחנו צריכים להיזהר, כי יש שדה קליני והבחנה שאומרת, שם אנחנו צריכים לשים את הדגש, יותר הסברה, יותר איתור מוקדם, וגם לקבל טיפול מקצועי.
בוא נדבר רגע טיפול. אמרת טיפול, אני רוצה רגע להתכנס לחלק הזה בשיחה שלנו. יש המון טיפולים. בעבר, בוא נלך רגע לכי, אתה יודע, בן אדם היה הולך למרכז גמילה. אחר כך באו לנו למות כפרי האיזון, כשאנשים התחילו לנסוע, להיות מוצ'ילרים, לפני, נגיד 30 שנה, 35 שנה, אולי אפילו קצת יותר, בישראל, והתחילו, גילו את ארצות המזרח, ואז היינו צריכים למצוא להם פתרון, כי לא תמיד היו יודעים איך להשתמש שם בחומרים, והדברים ידועים, אני לא...
אגב, דברים שעדיין קורים, צריך להגיד.
כן, 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 עדיין קורים, אבל יש להם היום הרבה יותר מודעות ומסגרות, ו... לאן הולך עולם הטיפול, באופן כללי, בהיבט הזה? האם הטיפול שאנחנו מכירים, מכירים מהסרטים והסיפורים, או שחווינו אותו בעצמנו, הוא באמת... אפקטיבי בעולם שבו אנחנו חיים? האם יש שימוש נרחב יותר מבעבר מבחינתך בטכנולוגיה? האם צריך בכלל טכנולוגיה?
אז קודם כל, המסגרות שהזכרת לכולם עדיין יש מקום. אבל ברגע שאני מבין את היקף הבעיה, סתם לדוגמה, מחקר שערכנו במרכז הישראלי להתמכרויות, שציטטת חלק ממנו, מראה שאחד מארבעה ישראלים בוגרים מתאר שימוש בעייתי באחד החומרים שדיברנו עליהם. אז המספרים הם מאוד גדולים, אחד מארבעה.
סמים, קנאביס, אלכוהול.
כן, לגמרי. לא כולל טבק. אז אחד מארבעה. למה זה משמעותי? מסגרות סגורות, חשובות ככל שיהיו, לא יוכלו לתת מענה למאות אלפי אנשים. בהגדרה. עכשיו בוא נראה מה קרה בתחום בריאות הנפש. תחום בריאות הנפש יצא בגדול ממוסדות סגורים לקהילה. מקרה הקצה עדיין צריכים אשפוז פסיכיאטרי ומנסים לצמצם אותו ולהעביר לקהילה, הוא הדין גם בטיפול בהתמכרויות. אז אני אתחיל וקודם כל אני אגיד, כמאמר חכמינו, סוף מעשה במחשבה תחילה. הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות בכל מערכת רפואית זה מניעה. מניעה זה הפתרון הזול ביותר לכל בעיה רפואית. מה זה אומר? שמניעה במערכת החינוך, מניעה בהסברה להורים, למשפחות, בתנועות נוער, בקהילות. כלומר, ככל שאנחנו עושים יותר פעולות מניעה, הסיכוי שנגיע למצבי הקצה הוא יותר קטן, ויש לנו תוכנית אגב שמבוססת על פסיכולוגיה חיובית, לא על הפחדה, שנכנסת כבר ליותר מ-200 בתי ספר בישראל, בשיתוף מרכז מיטיב באוניברסיטת רייכמן, בהובלת פרופסור ענת שושני, שהיא מהתוכניות הטובות ביותר, לא רק בארץ, אני ירשה לעצמי להגיד אפילו בעולם בתחום. אז קודם כל מניעה. דבר שני, איתור מוקדם. איתור מוקדם זה אומר שרופא ילדים, רופא משפחה, או רופאת ילדים, רופאת משפחה, ישאלו את המטופלות ואת המטופלים שלהם, סדרת שאלות מאוד בסיסית, כמו לגבי הרבה הפרעות אחרות, ואז נוכל לעלות על מקרים לא רק במצבי הקצה. אז מניעה, איתור מוקדם, ואז טיפול במקרים המתאימים. מה זה טיפול? התמכות היא הפרעה רפואית בתחום בריאות הנפש. זה אומר שהטיפול כולל טיפול תרופתי, הרבה פעמים בבעיות הרקע, דיברנו על דיכאון, חרדה, פוסט טראומה, הפרעות שינה וכולי. שתיים, טיפול פסיכולוגי, שהרבה פעמים כולל הגברת מוטיבציה, הגברת יכולת ומסוגלות, הקניית כלים אחרים להתמודד עם הבעיות, וטיפול חברתי, כי בסופו של דבר, אם רוב החיים אני מבלה עם אנשים שאני משתמש איתם, אני רוצה להפסיק להשתמש, יש סיכוי שאני מקריב את חיי החברה. אני צריך נכון. חיי חברה חדשים, נוספים. זה המקום גם של טיפולים קבוצתיים, כולל טיפולים כמו 12 הצעדים, AANA, שיש כל יום בארץ בחינם, למצבים של התמכרות פרופר. אז מניעה, איתור מוקדם, וטיפול שתמיד כולל מרכיב ביולוגי, פסיכולוגי וחברתי.
תראה, אתה נותן פה שלושה מרכיבים, ואז אני תוך כדי, אני שואל את עצמי, תראה, יכול להיות שזה לא נגמר לעולם. כלומר, זאת מחלה כרונית, במובן הזה. כלומר, מי שיוצא למסע הזה של טיפול בהתמכרות שלו, לא בטוח שיש לו קו סיום, איזה תאילנד שהוא מדווח, תאילנד אומר, הגעתי.
אז אני אנוע בין הפילוסופי לרפואי, כי אני אתחיל קודם כל בפילוסופי, אני לא חושב שבחיים יש לנו תאילנד לסוף של סבל. אני אהיה בודיסט לרגע, ואני אדבר על האמת הראשונה של הבודה,
שהחיים הם סבל.
או לפחות בגרסה קצת יותר רכה, שסבל זה חלק אינטגרלי בחיים. אז לדווח תאילנד, אני ואתה, אנחנו יודעים בדיוק איפה. איפה שיהיה עלינו מצבת שיש ויוכלו לבקר אותנו. שם נדווח תאילנד. נקווה שנגיע לתאילנד במצב טוב, אבל אני אומר את זה, כי חד משמעית, המסע של ההתפתחות אישית, של המאבק בבריחה מסבל למקומות קלים, שבסוף גורמים ליותר סבל, זה חד משמעית מסע לכל החיים, אבל הוא מסע מאוד אופטימי. כי לא סתם השתמשתי בביטוי מתפתחות אישית, ומסע שיש בו שיפור של קשרים חברתיים וכך הלאה. זה נכון, שהתמכרות מוגדרת כהפרעה כרונית, אבל הפרעה כרונית זה לא אומר שתסבול ממנה כל הזמן מהתקפים. זה אומר שאם לא תיזהר, אם לא תטפל בעצמך, אם לא תתמיד להגיע למעקב הרפואי או לטיפול או לקבוצות, אז אתה נמצא בסיכון גבוה למה שנקרא רילאפס ולהישנות. אז התמכרות היא הפרעה כרונית שנוטה להישנויות ולהפוגות. כדי למנוע את ההישנויות ולהאריך את ההפוגות, נמצאים בטיפול הממושך הזה, חד משמעית.
פרופסור שאולי לברן, אני אגיד לך, הייתי יכול לדבר איתך עוד שעות.
גם אני.
אני רוצה רגע לקראת סיום, מקשיבים לנו אנשים, תן לנו רגע את הדבר שהם צריכים לדעת, שעכשיו יש אנשים שהם מכורים למשהו, אוקיי? והם צריכים את ההוק הקטן הזה, את המישהו שיגיד להם, יש לזה, יש מה לעשות. אתה יכול לתת לנו את ה...
אני יכול להגיד כמה דברים. אחד, המסר הכי חשוב ואופטימי, אתם לא לבד. אתם לא מתקרבים ללהיות לבד. ושתתחילו קודם כל במה שנקרא חמלה עצמית. חמלה עצמית זה אומר שאנחנו מכירים בשלושה דברים שמשותפים לי, לך ולכל האנושות. אחד, שאנחנו רגישים ופגיעים, כולנו. שתיים, שאנחנו מלאים בפגמים, לא משנה מי אנחנו. שלוש, שאנחנו נורא רחוקים מלהיות שלמים. אז אנחנו רגישים ופגיעים, יש לנו מלא פגמים, אנחנו לא שלמים ולא מושלמים, ולכן זה משותף לכולנו, לא צריך לא להתבייש בזה, לא להתבודד בזה, תמיד אפשר לצאת מכל מצב שנמצאים בו, לא צריך להתמודד עם זה לבד. אז צעד ראשון זה תמיד לפנות למישהו, לא להישאר עם זה לבד, לפנות למישהו שאתה יכול לסמוך עליו, מישהו שאתה יכול לשתף אותו, מישהו שאתה יודע שיש לו עיניים טובות, לב טוב, מוח טוב, שיש שם בשבילך. במצבים המתאימים שמישהו אומר, כבר איבדתי שליטה, להיכנס לראות איפה יש קבוצה לידך. אפשר לעשות את זה ליטרלי היום בכל מקום בארץ. במצבים שצריך טיפול יותר מקצועי, היום תודה לאל דרך קופות החולים, אפשר לקבל הפניה לטיפול מקצועי בתחום הטיפול בהתמכרויות. אז הרבה חמלה עצמית, הרבה אופטימיות, אנחנו חלק מנבחרת האנושות. ובעיקר, בעיקר אני אגיד, להיות מאוד מאוד אופטימיים, תמיד יש מה לעשות בכל מצב ולא צריך להישאר עם זה לבד.
פרופסור שאולי לברן, שאתה גם מייסד שותף של המרכז הישראלי להתמכרויות, וגם פסיכיאטר מומחה, ולמדתי לך הרבה מאוד.
תודה על האירוח.
תודה לכם.